תסביר שוב.
תודה אחרונה שאמרתי. השאלה האחרונה נדמה לי הייתה איך אני בסופו של דבר מסביר את התמונה הכללית של עניין 40 יום, אולי אני רק אתן סקירה חצה תמצית. דבר ראשון אמרנו, ואני חושב שכמובן, אני חושב על זה רק התמונה, לא בגלל השאלה כמה פעמים זה 40 יום, אמרתי שפעם אחת הייתה, בכל מקרה, זה העניין של 40 יום לקבל מה לגבי השאר? אמרנו שבכל תיאור, הן בספר שמות, הן בספר דברים, מדובר על ארבע אחת מלבד של 40 יום. לפי הפשט המקרה, בכל תיאור, הן בשמות, הן בדברים, מתואר על עוד פעם אחת מלבד של 40 יום. שלא הרי 40 יום שמתוארים בשמות, כי הרי 40 יום שמתוארים בדברים. שמות מתוארים 40 יום לקבלת לוחות שניים, על פי הפשט, למרות שרמב"ן זה נדרה לסלויון לדחוק את העניין הזה. למרות שבדברים מתואר עד 40 יום לצורך מה שמעניין זה שבכל אחת משני המקומות לא, אין התייחסות ל-40 יום האחרים. זאת אומרת, בשמות אין התייחסות ל-40 יום של תפילה בכלל. דברים, על פי הפשט, אין התייחסות ל-40 יום של לוחות שניים. למרות שחלק מהפרשים כן ניסו להכניס למי. השאלה היא מה המשמעות לדבר, האם זה יכול להיות מקרי? אני אמרתי שלדעתי זה לא מקרי. יש פה בהחלט רעיון פשוט וברור, והוא, ל-40 יום הראשונים שנשתמשו בעקבות מעשה העגל צריך תיקון. התיקון יכול להתבצע באחד משניים. או על ידי תפילה של 40 יום, או על ידי 40 יום אחרים של קבלת לוחות שניים. ברור שבכל מקרה צריך את שני הדברים מבחינת המעשה, גם תפילה וגם קבלת לוחות, אבל מספר 40 יום, איפה צריך אותו צריך או בזה או בזה. וכדי להדגיש, יש כאן שני צדדים שונים זה מזה, אחד תואר במקום אחד, השני תואר במקום אחר, ובסופו של דבר, בפועל, כיוון ששני הדברים מתוארים, במציאות, השיטה שאומרת שהייתה 120 יום, היא השיטה היחידה בחשבון, שהיא בעצם המצרפת את הפשוט הדברים. מה שניסיתי להסביר זה למה דרך הניסוח היא כזאת שבכל מקום מתעלמים מהמקום אחר. הנקודה השנייה שרציתי להבהיר היא מתי היו 40 היום של התפילה. זו נקודה שהיא עושה כבר בשיעורים הראשונים. בעצם פעל יוצא של השאלה מתי הייתה התפילה. המחלוקת הראשונה שיצאנו ממנה, מתי הייתה התפילת ויחל משה? האם לפני שמשה ירד, לפי שיטת רמב"ן, או לאחר שמשה עלה? יש בזה מחלוקת רמב"ן ואבן עזרא. אמרנו שלכאורה זה מחלוקת בין הפסוקים בשמות לבין הפסוקים בדברים. כי מפסוקים בשמות משתמע שהוא התפלל במקום. ולכן שיטת רמב"ן שויחל משה הייתה במקום. או שמפסוקים בדברים משתמע שהוא קודם ירד, ורק אחרי זה עלה והתפלל. אומרת שויחל משה הייתה תפילה מאוחרת. כדי לפתור את הסתירה הזאת, אני הערתי שאולי כדאי לפתוח עכשיו בדברים פרק ט', כי זאת התפילה שאני רוצה להבהיר ולסיים את זה פשוט בפרשה. לא מתכוון לחזור שוב. אני הצבעתי על העובדה שפסוק י"ח, בתפל לפני השם בראשונה 40 יום 40 לילה, לא כתוב לפניו בעל. לא כתוב בעל. שנית הצבעתי על העובדה שיש שתי אמירות, ויום השם אליי לבוא ראיתי את העם הזה, ויום השם אליי לכרת, כומרת, הם שייכים לשני היבטים שונים של העניין, וראינו שיש פעילות בסיפור נתינת הלוחות, ולכן הצעתי לראות פה בתיאור בספר דברים, תיאור כפול, שצריך לקרוא כל אחד בפני עצמו, ואז הצעתי את פסוק י"ח לקרוא, לא לאחר פסוק י"ז, אלא לאחר פסוק י"ד, ערב מני ואשמידם, זוהי תגובה לערב מני ואשמידם. בדרך הזאת אני בעצם מבטל את הסתירה החזיתית בין שמות לדברים. אני טוען שבכל אחד משני הספרים יש התקפות של שני היבטים של החטא. הערכנו בזה, היבט אחד של החטא זה גילוי התכונה של עם שעורף, ולכן חייב מני בהשמידים את כל העם. היבט אחר זה חייב עצם העונש, לכן לצורך זה צריך לרדת ונתקן. ואין גזירת כליה, ואני דיברתי בזמנו באריכות על המשמעויות השונות של שני היבטים הללו מבחינה רעיונית, מבחינת היחד של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני מקצין את השיטה הזאת עד הסוף, אז מה יצא? שבאותה בחינה שבה הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את ישראל, משה התפלל במקום, אבל התפלל 40 יום. זאת אומרת ש-40 יום הוא השאיר את העגל, האם זה בא בחשבון? ועל זה ניסיתי להשאיר השיעור שעבר, ואני נקודת רוצה להבהיר. זה בהחלט בא בחשבון, אילו ההיבט הזה היה קיים בפני עצמו. כלומר, אם היה מדובר רק על ההיבט של גילוי התכונה שבעם, בהתעלם מהעובדה שיש כאן גם חטא שבו צריך לטפל, כבר שאי אפשר לעשות באופן מעשי, אי אפשר באופן מעשי להתעלם, אבל מה רעיוני? אם אני מתייחס אך ורק לצד הזה, שהרי גזירת הכליה היא תוצאה של תכונת שאול, אז אבל הגזירה הזאת, יש מקום ויש צורך לעמוד 40 יום ולהתפלל כדי לבטל את זה. נכון שאם תעשה את זה בפועל כך, תהיה בעיה מהצד האחר, כי יש לכם באותו עובדים וזה צריך גם לטפל, זה משך להיבט האחר. מבחינת ההיבט הזה, כך צריך להיות. אבל כיוון שבפועל זה לא יוכל להיות כי ההיבט השני גם כן קיים, כי אני מסכים בהחלט שבפועל משה לא התפלל 40 יום מיד שאמרו לו. ומה שאמרתי קודם זה בתיאור הכתובים מבחינת הביטוי של הרעיון הזה. אבל כיוון שיש גם את ההיבט האחר של סילוק אחר, באופן טבעי שני ההיבטים משפיעים זה על זה ומונעים את קיומו של היבט אחר באופן מלא. לכן בפועל באמת משה לא התפלל במקום 40 יום. אז מה עשה בפועל? לא ברור לגמרי. אני מציע, כי אתה רק כדי לסבר את האוזן, שהוא התחיל את תפילת 40 יום בו במקום, כמו שאומר הרמב"ן, ירד כדי לטפל ברגל וחזר והשלים את תפילת 40 יום. אבל זה לא כתוב מפורש, לא פה ולא שם, אבל זה התוצאה של צירוף שני הדברים. למה זה יכול להיות ביטוי לשני הדברים גם יחד? תשובה היא פשוטה. נכון שהיית צריך להתפלל 40 יום בו במקום, אבל אם התחלת, אז יכול להיות שההמשך, גם אם הוא נדחה, נזכר בזכות ההתחלה. יש גם רעיון מעשי כזה, אם אדם צריך לעשות דבר מסוים ולא יכול להשלים אותו, אומרים לו לפחות תתחיל. ותשלים את זה אחר כך, זה יחשב לך כאילו שעשית את זה במקום. אז אומנם מבחינת העוצמה של העונש של ערב מני משמיני, מעצר תפילה של 40 יום כדי לבטל את זה, כיוון שזה לא מעשי כי יש גם היבט אחר, משה מתחיל ואומר את ויחל משה, שזה לא 40 יום, זה קטע קצר. אבל זה כאילו ההתחלה, ואז מעריכים אז, הוא עובר לטפל בהיבט השני וחוזר לקיים את העניין של המשך 40 יום של התפילה. כך שאני בהחלט לא התכוונתי לומר שבפועל משה התפלל 40 יום וישאיר את ההנחתו. אף על פי כן ככה פסוקים מנוסחים, מפני שעל פי השיטה שמוצעת פה, הפסוקים מפרידים את שני ההיבטים שמרכיבים את המציאות ומנסחים כל היבט בפני עצמו, איך הוא היה לראות שהוא בפני עצמו. כיוון שהמציאות היא מורכבת בשניהם, אני צריך לחזור ולהרכיב את שני ההיבטים יחד ולקבל את התיאור המעשי הסוף. זה מה שהייתי להביא בפעם שעברה, ואני מקווה שהוספתי עכשיו משהו, שהדברים עכשיו כן ברורים, אלא אם כן יש איזושהי שאלה, אני אתן את זה לאט. טוב, אם מישהו משהו לא ברור לו והוא לא רוצה לשאול כעת, יוכל לשאול אותי אחר כך, אבל נדמה לי שבכל זאת תחזיר את התמונה, אתה יכול לשאול גם עכשיו, לא אכפת לי, רק יש גם אפשרות אחר כך, כן.
קשר
במה
של
שאלה של תפילה לעומת עשייה. איך אני מתקן דבר? האם על ידי שאני מתפלל בפה, או על ידי שאני עושה דבר בפועל? ואמרתי שבסדר דברים בכמה וכמה מקומות, התורה מדגישה את כוחה וחשיבותה של התפילה. לא יודע אם הבאתי דוגמה, אבל אני מוכן להביא אותה כעת. הבאתי את העניין של תובנות החתן והאשם? לא הבאתי. העובדה היא, ואני חושב שהיא קשורה לזה, אבל אני לא יכול כעת להוכיח את זה, וכיוון שאני מוכיח את זה, אז כמובן ש... אבל אני רק כדי לסבר את האוזן, להביא דוגמה, אני אומר כך. עובדה היא שבספר דברים אין קורבנות חטאת ואשם. יש מתוארים קורבנות, עולה רשלמים. לא מתוארים קורבנות חטאת ואשם. גם במקום שהיה מצופה שהם יתוארו, יש הרבה פרקים שמדברים על קורבנות. או למשל, יש פסוקים שמדברים על מתנות כהונה. זה יהיה משפט הכהנים מעת העם. אין שם חטאת ואשם. בפרק י"ב, שם תביאו, כשמדברים שצריך להביא את כל הקורבנות למקום אשר יבחר השם, שאסור להקריב בסתם מקומות. אז איזה דוגמאות מביאים? אמר סבותיכם, אמרותיכם, אמרתיכם, אין שם. והמקום היחידי שיש משהו שדומה לקורבן חטאת בדברים מהו, דומה, אבל לא זה, זה כשרגלה ערופה, כשהגזלנים רוצים לבקש כפרה, כפר לעם ישראל, מה הם עושים? לא מביאים קורבן חטאת, אלא מביאים משהו שדומה, מעין עגלה ערופה שזה לא קורבן חטאת, הרי נשחט בחוץ, ומבקשים שם בקשה בפה. לא, המעשה הוא רק מעשה שמביא אותם לקראת כפר לעם ישראל, ואת תיתן להם נקי, ידענו לא שפרו וידענו לא ראו בכולי. כנראה שמה שרוצים להדגיש כאן, שדרך סליחת החטא היא בבקשות ובתפילות ולא בקורבן קורבן זה או אחר. אבל אנשים הקודמים ידוע שמוקדש העניין של קורבנות, ושוב זה הביטוי לשני ההיבטים, אני לא יכול להבין בדבר הזה כעת יותר, אני לא חושב שיש צורך, כי לא זה בדיוק הנושא שלנו. אנחנו הבטחנו, ואמרתי שאולי זה שלנו, אבל אני מצטעתי לא לשנות את זה, שנעבור מה שעדיין באותו הקשר, נעבור לראות קצת את העניין של עשיית הארון בפרק י', אז אני אבוא ותשחץ לזה. מזה שאף אחד לא מעיר לי על רמב"ן, אני מבין שלא מסתתם מישהו מהפורשים ששואל למשל מה רמב"ן, אולי אומר משהו אומר, ש... אבל אני מקווה שעדיין מישהו נמצא, בכל אופן מישהו שואל את השאלה הזאת, כדי שנדע שאנחנו לא ממציאים דברים. לגמרי מדעתנו. בכל אופן השאלה היא הייתה של החוקה, והתשובה שהבטחתי עדיין אני לא שלם איתה לגמרי, אני אשמח אם מישהו ימצא לדבר שזה חבר. אנחנו נחזור בכל אופן לענייננו, ונעבור אל פרק י'. בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון העץ. ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם אז ארון התשיטים, ויפסול שם לוחות אבנים כראשונים, וארע על ההרה ושני הלוחות בידי. ויכתוב על הלוחות במכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר השם עליכם, וארע בתוך האש ומקרן, ויתם השם אליי ואבן מלך נהר, ועשו לוחות ארון אשר עשיתי, ויהיו שם כאשר ציפני השם. אני אתייחס לפסוקים הללו. החלוקת הפסוקים היא ברורה נדמה לי לגמרי. היא נחלקת לציווי לעומת ביצוע הציווי. הציווי בפסוקים א' ב', נכון? והביצוע בפסוקים ג' ד' ה'. אני מציע כמה דקות לבצע את ההתאמה שבין הציווי, בקצרה. אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, כנגד זה, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים. ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון העץ, ועלת ארון התשיטים, ויכתוב על לוחות הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת, ותכתוב על הלוחות, גם בכתב הראשון תעשה את הדברים שדיבר השם עליכם בארון תוך האש ובכל אחד, ושמתם בארון, ועשים את הלוחות בארון אשר עשית. אתה מים לרמי, אבל מי שאוזנו רגישה, מיד יכול להעיר שמה פה לא... הכל תואם חוץ מהסדר, וזו בהחלט נקודה שנשים לב אליה וגם להסביר אותה. מדוע הסדר איננו תואם? אולי רק נמקד את השינוי. מה אתם יכולים למקד את ההבדל בסדר שבין הציווי לבין הביצוע? עשיית הארון בציווי נזכרה לאחר שני הציוויים הקודמים, לאחר פסילת הלוחות ולאחר פיצול הלוחות ועלייה להר, בעוד שבביצוע היא נזכרה לפני פסילת הלוחות ועלייה להר. כל השאר הוא נשאר כמו שהוא, נכון? זה מה שהשתנה. בסדר, אבל בסך הכל זה הפרט היחידי שיוצר את זה. אם אנחנו משנים את המיקום של זה, הכל קשורה, כלומר, אם נעביר. בביצוע זה יותר מפורט, זה לא העניין של שינוי סדר, אלא זה אולי פירוט יתר בביצוע. בקיצור על מה אתה תראו, אני גם מתייחס גם לפרט הזה, נראה לי שהוא קשור לפרט הקודם. אולי נחזור לפרט הקודם. אי אפשר להגיד שהגיון פה מה? תמיד ההגיון פה, לא רק פה. אין מקום שהגיון פה. לפי התיאור הראשון מה? אתה מתייחס לפרט שלך שהתחיל עכשיו או לפרט הקודם? אז בואו נעזור, נתחיל מהפרט הקודם, אני אגיע לפרט הזה, אני חושב שתתכנסי מהפרט הקודם. מה אתם אומרים על אי הסדר הזה? כלומר, אי ההתאמה הזאת, בסדר. למה? כשבאים לענות על שאלה כזו, צריכים לענות בשני שלבים. א', צריכים לקבוע מה נראה יותר סביר, מה שכתוב בביצוע, מה שכתוב בציבורי. וכשקבענו, צריכים לשאול למה במקום השני זה השתנה. ושואלים מה יותר סביר, הסדר של הציבורי או הסדר של הביצוע? זה ביצוע, אתה אומר, מדוע? כמה דברים קשים להניח? קשה להניח שיש לו עצים למעלה, שמשהו ינסר אותם. קשה להניח שהוא יסחום איתו עצים מלמטה, וכמובן קשה להניח שהוא יתחיל למעלה, כשהוא נמצא לפני הקדוש ברוך הוא, לבנות ארון. יש לו דברים יותר חשובים לעשות שנמצא לפני הקדוש ברוך הוא, לא בשביל לפתוח נגריה או עם למעלה. אם כבר עולים, מי שזוכה לעלות, זוכה לעלות, יש דברים הרבה יותר חשובים. כמה שאני לא מזלזל בנגריה, אבל בכל אופן לא זה מה שצריך לחפש למעלה. למרות שבביצוע זה נשמע הרבה יותר הגיוני, באחת ארון עצי שיטים. ביסוד של ארוחות אבנים כראשונים, באחת הארה. האם הארון או בלי הארון? פה מגיעים למה שאתה שאלת, האם הארון או בלי הארון? האם הארון או בלי הארון? בלי הארון, למה נראה לך בלי הארון? גם בגלל ההיגיון הפשוט, לא אומר שצריך לתחום איתו ארון למעלה. זה גם כתוב בהמשך, מה כתוב בהמשך? באפל ואבל מן ההר, רוצים ללכות ארון אשר עשיתי, זה התכוונת? זה נכון שזה גם כתוב, אבל לא לגמרי כתוב, כי יכולת לומר שהוא עלה עם הארון, וירד עם הארון, ואחרי זה סתם. אבל כמובן שזה בלתי הגיוני. שוב פה ההיגיון הפשוט, שאם אתה עלה את הארון, בסוף אתה צריך להוריד אותו ואתה לא שם את זה למעלה. גם אין טעם בדבר. אני לא מעריך בזה סתם, אחרי זה אנחנו נעסוק בשאלה של מעמד הארון, זה לא דבר נגרו, אבל בינתיים נסתפק רק בדברים שאתם אומרים, שעל פי התיאור בביצוע ההיגיון הפשוט ביותר. אין צורך להעלות את הארון למעלה, אין שום טעם. משה עולה ולא סוחב איתו דברים. הוא עולה, מקבל לוחות ושם בארון. והשאלה אפשר לשאול הפוך. כן, מה אתה רוצה לומר? איך הוא יוריד את הלוחות ויסחוב אותם? הלוחות הוא לא יכול לרדת בלי להוריד אותם, איך הוא יוריד אותם? אבל למה להעלות את הארון בשביל זה?
לא יודע בדיוק מה זה הארון ומה זה הלוחות.
בלוחות הראשונים הוא ירד עם הארון בידו או עם הלוחות בידו? הלוחות. אז זה היגיון פשוט, לכן אין צורך גם פה לומר אחרת, בייחוד שאמרו לך פה, ואני הסכמתי אמנם במידה מסויגת, שכתוב שרק אחרי שהוא ירד הוא שם אותם, אז בשביל מה הוא לקח את זה? כתוב באפל בערב, ועשים את הלוחות בארון אשר עשיתי. אז בכלל חסר היגיון שהוא יעשה ויעלה. אלא שאפשר לשאול בכיוון ההפוך, אז בכלל למה הוא עשה? אז למה הוא עשה לפני שהוא עלה אם הוא לא צריך את זה בשביל העלייה? שכשהוא ירד, יהיה לו פלסטימיה, נכון. כלומר, כדי שלא ייווצר מצב שיורד עם הלוחות ואין לו איפה לשים אותם. הוא מכין ארון לפני כן, כדי שיהיה לו איפה לשים את הלוחות. אלא שכאן יש מקום לשאול, כי זה כאן קצת צריך מחשבה בשביל השאלה הזאת, אבל יש סיבה שאני אניח שאתם כן תשאלו את השאלה הזאת. מה השאלה שצריך לשאול פה? אם אני מגיע למסקנה שכיוון כדי שהלוחות לא יהיו תלויים באוויר, אז צריך מראש להכין ארון. הציבור זה אמרנו מההתחלה, זה לא תוצאה של מה שאני אומר כעת, אבל אמרנו מההתחלה שאם אני מסביר את הביצוע כהגיוני, אז צריך לשאול על הציבור, אבל על מה שאני אומר כעת יש שאלה אחרת לגמרי. מה הם החומרים שונים? היה שם גם כן ארון. אם אנחנו אומרים שכל כך חשוב שבלוחות שניים הוא יכין ארון מראש, האם גם בלוחות ראשונים הוא יכין ארון מראש? בכל אופן זה לא סופר, אני לא מכיר דבר כזה, שסופר שם על איזושהי הכנת ארון מראש. זוהי שאלה שאני חושב בינתיים, פרק ט' פסוק י"א. האם יקרה קורה בזמן השנייה של הלוחות הראשונות הברית? לא, הוא לא עלה איתם. הוא עולה למעלה, מקבל לוחות. כשהוא ירד, מה יעשה איתם? מה הוא משתמש לעשות? ישבור? הוא ירד מראש שהוא ישבור אותם?
הוא ראה איתם ראש
את הלוחות. ודאי. עלה אליי, הרב יתנה לך את לוחות האבן. תורה אמר את מה שכנתי לראות אותם, כנתי לשמוע. פה בפסוק, יתת אצלנו, והרגיע למה לקחת מכות לאבנים. הוא עולה בשביל זה. אלא מה, במציאות השאלה הזאת היא לא קריטית, מדוע? התברר בדי העבד שלא היה צריך לעבוד. לצערנו, שהוא שבר את הרוחות, אבל זה הוא לא יכול באמת לדעת מאוד. את השאלה הזאת אני משאיר בינתיים כשאלה פתוחה, אבל השאלה שכן אנחנו צריכים להשלים מרגע זה, זה כמו שאמרנו מקודם, כמו שצויין כעת, למה הסדר בציווי הוא שונה? זוהי השאלה, למה, אם הסדר בביצוע הוא כל כך הגיוני, למה הסדר בציווי הוא שונה? למה קודם כל פסול לכרעה וחבר את זה בעלי אל היערה וכן? בהחלט דברה פשוטה לומר שהציווי בניגוד לביצוע פותח בדברים העיקריים ואת הדברים המשניים הפחות חשובים הוא מזכיר כבדרך אגב. ועת לי אמר השם אליי, סוד איך השלכות המינים כראשונים ועלה אליי ההר. כלומר, העיקר הוא ההודעה על כך שאני מוכן לתת לוחות שניים. שערי על רקע כל מה שסופר בפרק הקודם, מה הטרגדיה הגדולה, שהלוחות של הקדוש ברוך הוא נתן, נשברו, זו הטרגדיה הגדולה. מה הבשורה הגדולה בעקבות תפילתו של משה? שיהיו לוחות שניים. הבשורה הגדולה היא לא שאתה מכין ארון, הבשורה הגדולה היא שיהיו לוחות. אם ארון הוביל ארון זה לא קריטי, הוא חש בלוחות הראשונים. עכשיו הייתה הכנה של ארון, שהלוחות לא תלויים במציאות ארון כן או לא. אבל כיוון שיש רצון מהקדוש ברוך הוא שלוחות יהיו מונחים בארון, אינני יודע מדוע, כי בלוחות ראשונים זה לא מודגש, זו שאלה שכבר השארנו אותה פתוחה. אבל בינתיים, נסתפק במה שיש, יש רצון שיהיה ארון, לכן צריך לומר אותו, אבל ברור שהוא בדרגה שנייה, הבשורה העיקרית זה לא ארון, הבשורה העיקרית זה הלוחות. הארון זה איזושהי תוצאה שמשום מה היה צורך לציין. לכן, סוד אחד של לוחות הבנים כמה שונים, ועלה אליי ארה, ורק אחר מכן מזכירים לו גם שצריך להכין ארון להם. אלא שכדי להשלים את התשובה באופן מלא, הייתי שואל עוד שאלה, אמנם זה מסביר מדוע הציווי על עשיית הארון נדחה במקומו הראשון, אבל זה לא מסביר מדוע הוא נכתב במקום שבו נכתב, דהיינו בפעולה השלישית יכול היה להידחות עד הסוף, לא? למה הוא? האם אי אפשר היה פסול אחד של הלכות הבנים כמה שונים, ועלה אליי הערה, ולכתוב הלכות הדברים אשר היו הלכות הראשונים אשר עשית, אשר שיברת, ועשית אחר הארון העת, ושמת את הלוחות בארון. מסתבר, זה לא תשובה יחידה הבאה בחשבון, אבל היא התשובה הראשונה שעולה בדעתי לפחות, וגם אני רואה בדעתך, והיא הגיונית ביותר, שהביאו את זה בסוף הפעולות של משה. לפני המעבר מפעולות של משה לפעולות של הקדוש ברוך הוא, זה הסוף.
זה גם בארון.
לא, אבל
זה גם הפעולה של משה.
אפשר להגיד, זה גם בארון, אם כן יש שם על הלוחות. זה השני שלו. תחילת הארון הייתה יכולה להיאמר בהתחלה מבחינת סדר הפעולות שהיא גם ראשונה. אז כך שמבחינת המיקום שלה הייתה יכולה להיות בהתחלה. היא לא נכתבה בהתחלה כדבר משני. אז איפה היא תיכתב? היא תיכתב לפני שהעוברים אל הקדוש ברוך הוא לכתוב על הלוחות. המסתמתם בארון לא יכול להיות שם, איזשהו... זה מקומו. המסתמתם בארון מקומו בסוף. אני לא שואל למה להקדים. להקדים לא צריך להקדים. זה מקסימום לאחר. את עשיית הארון שהיא דבר משני, זה לאחר. עד איפה לאחר? עד השלב שבו אני... כי אם לא הייתי עושה כאן, הניסוח היה מסתרבל. תציעו ניסוח אחר. תציעו לך את הלוחות הבנים כראשונים, ועלה אליי הערה. לכתוב הלכות הדברים אשר הלכות המשנה אשר שיברת
ועשית לך ארון
ועשית לך ארון העץ ושמת את הלוחות בארון. היה צריך להוסיף ולא משמת אלא משמת את הלוחות, זאת אומרת היה צריך לחזור חזרה אחורה, זאת אומרת לחזור לעשיית ארון ויכול להיות לחזור שוב ללוחות שאני נותן לך לשים בארון. יש כאן אריכות והסגנון שואף לקיצור כמה שאפשר, לא עצמך ההבנה, בייחוד שבמקרה הזה זה לא בעייתי כי עשיית ארון צריכה להיות בהתחלה. עשיית ארון צריכה להיות בהתחלה, חוץ מזה שאם זה היה בסוף, אילו זה היה בסוף, הייתי יכול לטעות ולחשוב שלאחר, אילו זה היה בסוף, הייתי יכול לטעות ולחשוב ששם מקומו. במקום שבו הוא נמצא, זה בכלל, זה גם לא, אני יכול להבין לבד שזה לא יכול להיות מקומו, כי אי אפשר לעשות לעבוד לבד. אילו זה היה בסוף, זה גם היה מעריך את הלשון, וגם היה מקשה על ההבנה, כי יכולת לחשוב שאחרי שאני אכתוב, אתה תראה, תעשו לעבוד ותשים. כדי להימנע משני הדברים הללו, ולפילתי דבר אחד משניהם מספיק, נכתב ועשית לך על המת לפני שעברו את פעולות הקדוש ברוך הוא, ואז אתה יכול להבין לבד שזה לא מקום. אלא שבזה אנחנו לא מסיימים את הדיון הקטן הזה, עד כמה שנראה דיון קטן, יכול להיות שתהיה לו משמעות בהמשך, אבל גם בלי זה ראוי לערוך אותו. עוד נקודה אחת בהקשר לעניין הזה, האם התורה בציווי רומזת לכך שהמשפט ועשית לך ארון העץ לא, לא נכתב במקום. מעבר לעובדה שזה לא הגיוני שהוא יעשה שם, שזה לא יהיה אחד, כפי שאמרתי לפני רגע, זה לא הגיוני שזה יהיה במקומו דהיינו שמשה יעשה ארון בעם, האם יש עוד רמז לכך שזה לא במקומו? כן. השינוי בצורת הפועל של להרצית היחסית הפעלים הקודמים. הפעלים הקודמים, מה הם היו? מה הם היו? מה שם עליי פסול, מעלה ועשית. זה הכל באותו סגנון. פסול מעלה זה צורה דקדוקית אחת, ועשית זה צורה דקדוקית אחרת. מה הצורה דקדוקית של פסול ושל מעלה? ציווי. בתפקיד הבא, ומעלה, ובחיבור, פסול, מעלה. ועשית, מה הצורה הדקדוקית של עשית?
הבא,
בתפקיד הבא,
ובהיפוך.
אז זה סגנון אחר. שינוי בסגנון, בצורה הדקדוקית של הפועל, בדרך כלל מלמד על שינוי גם בסדר הכרונולוגי. אבל הפועל המשתנה מבחינת הצורה הדקדוקית שלו, הוא מרמז על הפעולה שהיא לא במקום הכרונולוגי הפעולה שלה, וזה לא מקרה יחידי. זה כלל שכדאי לזכור אותו. ואכתוב, חוזר למה? לסגנון של ועשית או לסגנון של בעלה. זה אומנם לא ציווי ולא עבר עם הביפור, אבל למה זה דומה? זה דומה לבעשית או זה דומה לפסול ובעלה? לפסול ובעלה, למה? ושאילו זה היה דומה לבעשית, מה היה תלות כתוב פה? וכתבתי, כמו בעשית, עבר עם הביפור. אתה יודע, אתם יכולים לשאול אותי, אז למה זה לא כתוב כמו פסול ובעלה? אבל פה זה לא יכול להיות. צביע על עצמו. כשמדברים עם מישהו, אומרים לו לשון ציבורי. מדברים על בגוף ראשון, אומרים לשון עתיד. ואכתוב זה גוף ראשון, עתיד, שהוא מקביל לגוף שלישי, כתוב. במקרה שלנו. אבל אם זה היה מקביל לי ועשית, היה צריך להיות, הרי שם אין בעיה לבנות באותו מבנה. וכתבתי, והרי זה סגנון רגיל בתור. נמצא שהחריג היחידי הוא ועשית. פסוק, מעלה ואכתוב זה עצם. אתה תפסול, אתה תעלה, אני אכתוב, ועשית זה חריגה. והחריגה הדקדוקית מלמדת על החריגה הכרונולוגית, וצריך לתפוס את זה כך. פסול ועלה, ובהקשר אחר, במאמר מוזכר, גם עשית. במאמר מוזכר. המאמר מוזכר הזה מקומו יכול להיות לפני או אחרי. זה אגב לא מוכיח שהמקום של עשייה הוא לפני. זה רק מוכיח שזה לא פה. כיוון שכתוב בסוף, ושמתם בארון, אני מניע שהארון כבר קיים, אם הוא קיים, כנראה שצריך לעשות אותו קודם. כלומר, הסגנון של המקרא, מצד אחד, הוא מבטא את סדר החשיבות, כמו שנאמר פה נכון, אבל יש בו גם סגולה ביכולת לרמוז לחריגה הכרונולוגית. זה בהחלט מימה מעלותיו של הסגנון המקרי שפשוט צריך להכיר אותו. יש לי מישהו אולי דוגמה לעיקרון הזה של חריגה בסדר הפועלים, מתלמדת על שינוי בסדר הכרונולוגי.
כתוצאה של חטא, זה מה שהיא. אבל זה,
מה שקשה להכריע בו, אין צורך לקבלתה שכן, לא יכול להיות שכן, זה נשמע עיוני, אבל בשבה של אותו מפורש, נשלם בגדר השערה, מכל מקום התורה נקלוקית בסדר, אתה פירוש הזה. יש עוד דוגמה, מה? כיוון ש... יכול להיות, יכול להיות. כיוון שזה לא חלק מרצף פעולות שמדברים על אותו עניין, אלא זה נושא אחר לגמרי, אז אני לא הייתי כעת נכנס לעניין הזה. אבל בהחלט, קיים אבל אבל זה פעולה מול פעולה, ולא פעולה בתוך סדרה. אני, כדי להביא דוגמה לזה, אני מחפש פעולה בתוך סדרה. כן. שחשבתי עליה ובזה נסיים, אני אעביר את כל השאלות מאוד, אין טעם בדבר הזה. דוגמה שאולי אני אעביר אותה כדי, כי היא גם פותרת בעיה, לכן אני מביא אותה. ובעקרת עדיין, דוגמה מאוד, באמת הבעיה היא מאוד מפורסמת, ולכן הדוגמה היא מועילה, כי היא יכולה לכתוב את זה. בעקרת עדיין, כתוב, סדרת פעולות שהעולם שם הכיפורים, שכולם עבר את בבא היפור. סדרת הפעולות מתחילה מתחילת הפרק. שחת, מחיזה, ומי ופלא. אנחנו נתחיל מפסוק, נגיד, תתווה. שחת את זרע חתן, זה עבר את בבא היפור, והביא את דמו, ועשה את דמו, והיזה אותו, וחיפר. כאלה סדרת פעולות. אולי ננסה להבין אותם, ושחת את זרע חתן, אני הביא את דמו מבית לפרוכת, איפה זה? קודש הקודשים. והיזה אותו על הכפורת לפני הכפורת. וחיפר על הקודש מתרומות מעשר ומשלים לכל חצותיו. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תרומותיו. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תרומותיו. והיינו, יזה לא רק על קודש הקודשים, גם על הקודש. אז איפה נמצא אחרי פסוק ט"ז? בקודש, כן? פסוק י' ח' ויצא אל המזבח אשר לפני השם. אם הוא יוצא מן הקודש, לאיפה הוא מגיע? מבחינת האזור, לאיזה אזור הוא מגיע? לחצר, כן? כי במשכן יש קודש הקודשים, קודש בחצר. אז איזה מזבח הוא נתקל? שבח הנחושת. זה בניגוד למסורת חז"ל שאומרת שזה מזבח הזהב. עכשיו, בעצם זה בניגוד למסורת חז"ל, צריך לא מכריח לקרוא את הפסוקים אחרת, אבל זה מדליק כבר נורא דומה. שנית, הלשון המזבח אשר לפני השם. אם אומרים המזבח אשר לפני השם, איזה מזבח הוא יותר לפני השם מהשני? אם רוצים להגדיר פה איזה מזבח, אומרים אשר לפני השם, הוא שמתכוונים לכתוב. נכון שגם מזבח הנחושת הוא אשר לפני השם, שהשאלה אני בא להגדיר כדי להבחין בין שניהם, ההיגיון אומר, זה החז"ל. על פי זה אף אחד באמת מזבח חז"ל, אבל על פי זה אחד רבי יצא. מה חז"ל אומרים, מה לומר, נמצא במזבח חז"ל שיצא, הכוונה, לא שהוא יצא מהקודש החוצה, אלא עד עכשיו הוא היה ממערב למזבח, ועכשיו הוא ממזרח, עדיין בתוך אוהל מועד, אבל יצא הכוונה ילך לכיוון היציאה בלי לצאת. זה כמובן לא הפירוש הפשוט שיצא. אבל אם אני שואל את עצמי מה גורם באמת לקושי, לקושי גורם סוף פסוק ט"ז. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם תוך תרומותיו. אבל אם אני אקרא את פסוק י"ח אחרי החצי הראשון של ט"ז, וחיפר על הקודש מתרומות מעשר ומשלים לכל חטאתיו, ויצא אל המזבח אשר לפני השם, אז הכל בסדר, הוא יוצא מאיפה? כל אחד של המזבח אשר לפני השם. איך אני יכול לעשות את זה? הרי כתוב, וכן יעשה אלוהי מועד. זה דבר ברור, 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 במשל ויקרא, שלכן זה כתוב בלשון שונה, לא בסגנון של עבר עם אבא עם פה. כמו הכל, וחיפר, והיזה, אז הוא בעשה כן. וכן יעשה, לא בעשה כן. זה מציין פעולה שהיא לא מובאה פה בהכרח לפי סדר הפעולות. אתה צריך לעשות כן גם אלוהי מועד. מתי? אני לא אומר את זה. המשך התיאורים כן מתעלם מהמשפט הזה. זה מעין מאמר מוסגר. המשך התיאור חוזר. אתה כיפרת על קודש הקודשים, תצא, תכפר על עצמך חז"ל. רק תדע לך, בידיעה כללית, תצא גם לכפר את הקודש. מתי אתה עושה את זה? כבר נקטר פה. התורה שמאפי ואמרה, ההיגיון אומר מתי לעשות את זה. כשאתה עובר מקודש הקודשים לקודש, כדי שאתה משיח, אתה עושה. אבל התורה שמכפר, לא ציינה את זמן הפעולה מסיבה כלשהי, כנראה רצתה לציין שהפעולה הזאת היא ברובד אחר. ואילו ההמשך ההגיוני, הרעיוני הישיר של כפרת קודש הקודשים זה לא כפרת הקודש אלא כפרת המזבח, זה הרצף. ואילו כפרת הקודש, האחד, זה עניין בפני עצמו שאני מסכים מיד אומר במאמר מוסגר. איך הם פרומטים לזה? בשינוי הצורה הדקלוקית. טוב, זוהי דוגמה שלפי דעתי היא טובה מבחינה זאת שהיא גם פותרת קושי, זה גם כן דבר יפה, אם כי גם שם ניתן לדחות אותה בתשובות שונות. אני לא אעריך יותר מדי בזה, מי ש... דוגמה לקראת הפעם הבאה, לא לעכשיו. דוגמה טובה, חדה, דוגמה שאי אפשר ל... אבל דוגמה טובה, אני מקווה שיש סדרה פורמלית, והיא באמצע בסגנון אחר, וההיגיון אומר שזה לא מקומה, אני אשמח לקבל אותה ולדון. אני חוזר אלינו, ואנחנו סיימנו את הדיון הקצר הזה בעניין שלנו. אם כן, הסדר צריך להיות כמו מה שעושה משה, ואילו בציווי יש שינוי. עוד כמה הערות לפני שניגש לבעיה העיקרית. סול לך שלוחות אבנים לראשונים, ועלה אליי הרחבה, ועשית לך ארון העט, ולכתוב לוחות הדברים אשר היו ללוחות הראשונים אשר שיברת וסמתם מהו. יש כאן כמה וכמה דגשים שהיה אפשר בלעדיהם לצורך הפעולות הראשונה, ואם הם נמצאים כנראה הם באים להתקין נקודה מסוימת. כמו למשל, כל אחד שלוחות אבנים כראשונים, המילה כראשונים היא לכאורה יתרה. אולי אפשר לעשות אחד שלוחות אבנים. ולכתוב לוחות הדברים אשר היו לוחות הראשונים, אשר שיבעת גם כן, לא לגמרי הכרחי. אני נזהר בשאלות הללו, כי אני לא רוצה להגיע לתפיסה שזה שאנחנו בכלל נחליט לבטא על כל המילים, כי הכל היה מפעילה, אז לא נשאר לו כלום. אני מתחב פה לשאול שאלות בסגנון הזה. אבל פה במקרה הזה, נדמה לי שיש מקום לשאלה, למה שנוסעת הבנים כראשונים, למה הדברים אשר היו לעשות הראשונים אשר שיבנת? מה ההדגשה הזאת מלמדת? נתחיל בכראשונים, מה באמת ההדגשה של כראשונים? לא התכוונתי פה לבקר יותר מדי, אבל רק לציין נקודה פשוטה שכאן מדגישים את העובדה שכאדם אומר לחברו לחזור על הראשונה, דהיינו יש כאן חזרת לב על מה שהיה. כלומר, זה לא דבר שונה או דבר חדש, אלא זה בעצם תיקון של מה שהיה, וזה נימד בדרך האמירה. אנחנו צריכים להבין שהלשון היא כלי להבהרת הרעיונות, גם אם היא לא אומרת את הדברים במפורש. כל אחד יודע שמילה שהוא חופר, גם אם לא נותן דעתו עליה, זה לא מקרה שהוא בחר אותה, והיא נראית לו חתימה למה שהוא נתן לבטא. גם כאן, שני נתן במקרה ראשונים, זה לא סגנון סתמי, ומבטא את דבר פשוט, שיש כאן חזרה על הראשונות. ואני לא אתן לך טוב על המחת הדברים, אשר היו על המחת הראשונים, דהיינו, מה שהיה אני חוזר ומתעכב. כי שעדיין, המילים אשר שיברת, לא מתמצות רק בזה, וכאן אני פשוט מכין לקראת הדרשה של חז"ל, מכירים את הדרשה של חז"ל על אשר שיברת? אמרנו, אישר בחברה ששיבר. אני רוצה לשאול את עצמי מה הפשט בדרשה הזאת ומה הדרך בדרשה הזאת. כלומר, הדרשה הזאת אומרת שכשהגדול כך אומר למשה, אשר היו אחת הראשונים, אשר שיברת, וזה הוא נותן לו שפן קל לפני שהוא שיבר את הרוח. עכשיו, כלומר, שזאת באמת כוונת הלשון, אני מבין שלא נכנס את המילים, אבל לא פה, לא פה המקום, נתן לי שם כך כן או לא. ואז זה נותן אישור, ואז זה נותן לפני בשעת השמירה. ואף על פי כן, שהמדרש הזה כנראה בא לומר, זה שהמילים אשר שיברת הם יותר, באמת הם יותר. אפשר לעשות את הדברים אשר הם אחד הראשונים. העצם ההזכות של אשר שיברת מלמד לא שנותנים לך אולי שכוח מפורש, אלא שמזכירים את העובדה הזאת כעובדה שהיא מקובלת, ושלא מן הנמנע להזכיר אותה, אם זה היה דבר של לילים, היה ראוי לוותר על האזכור של העניין. האזכור של העניין הזה מלמד שזה בהחלט דבר שהיה במקומו, בלי קשר לשאלה אם זאת הייתה המטרה של האמירה כן או לא. אבל הנקודה העיקרית שאני רוצה כאן להדגיש היא העובדה הבאה. כולם מכירים את המדרש הזה, רש"י מביא אותו? בלי להסתכל, אתם חושבים שרש"י, לפי מה שזכור לכם, רש"י מביא אותו? שמענו הקדוש ברוך הוא שיש רק בחרש שיברת? חלק זוכרים שהוא מביא, חלק זוכרים שהוא לא מביא. התשובה היא, כמו שאתה אומר, הוא מביא את זה, אבל לא פה, וזו נקודה שצריכה להיות. אני מקווה שאני לא רוצה להתקיים, כי אני אומר לכם את זיכרון. הוא מביא את זה פה, יש לכם דבר שיש לי, עכשיו אפשר להסתכל. הוא מביא את זה פה, אני חושב שבא כמה שיש לכם, הוא לא מביא. אז איפה הוא כן מביא? מקום אחר, אז הוא נחשב לאחר.
מה אתה מסביר מילה? אני לא יודע, יש לו שיופיע, אז...
שלישי, רביעי. נכונה, לכל פעם שם. נכון שם, זה גם טובה. נכון גם, שבא כאילו, נכון שם, זה ככה. בוא נלך על כחול, מה אתם יכולים לקחת כחול? שאתה מי נביא הבשורת, חצי התורה ממה? אם אתה רוצה לעשות דבר כזה, אז קודם כל תעשה מה שמשה עשה, אני לא רואה שדברים מתבלים, ואז ידעי לך זכות למד עצמך היתר לעשות דבר כזה. כלומר, רש"י כנראה רוצה מצד אחד להצדיק את מעשהו של משה, אבל מצד שני למנוע איזשהו אפשרות, לדעתי בכל אופן, אפשרות של חיקוי של הדבר הזה. לכן הוא מכניס את זה לתוך הפסקה שאומרת לו, קם נביא עם ישראל כמשה, לומר לך שהפעולה הזאת היא פעולה ייחודית למשה, כמו שגם שאר הפעולות הן ייחודיות למשה. אם אתה רוצה לחכות את זה, קודם כל תגיע לדרגה שלו בבחינות האחרות, אולי יהיה לך גם הווה אמינא ללמוד את הפרט הזה. כי באמת יש פה בעיה בעת בעצם המעשה, וצריך להזהיר את האדם שלא יעבוד לעלות את השם, שלא יעיד לחכות את משה בפרט הזה. אבל טוב, זו הייתה הערה צדדית לחסיד לגופו של העניין. גופו של העניין מה הוא? הוא ראה את הרוב העתי שקיעים, והשלוש של הלכות הבנים הראשונים, וראה להם של הלכות בילדים, ופתאום הלכות כמשתב הראשון, עשה דבר שזה השם הלכים בעם, ובכל חיים הוגל, והייתים השם אליי, ואיבן אוהב לעם, רוצים את זה בכל בעון השרתיתי, ויש שם כשר ציבני ישיר. גופו של העניין, כפי שגידרנו אותו הפעם שעברה, מה הוא? האם התיאור של נתינת הלכות בארון כאן, חופפת את מה שידוע לנו מתוך הסבורים האחרים? כן. זה ציווי, למה לא? מבחינה דקדוקית? אתה צריך להיות מסימם.
פעם שיש כאן את כמה, פחות עצם שמזכירים את זה בסוף מלפי שלמים.
אתה צריך להיות מסימם. נכתוב על יכולת הרבה שם, יכולת הרבה שם ששיבלת, ו... מסימם והאור. אינני יודע, לא יודע. צריך עיון הדבר הזה, אתה צודק. צריך עיון. הערה הזאת צריכה היום.
כמו סימה בפיהם.
כמו סימה בפיהם, נכון. אני יודע, זה צריך להיות. אני חוזר לשאלה העיקרית, והיא, האם מה שכתוב כאן על נתינת הלוחות לארון חופף את מה שידוע לנו מתוך מקורות אחרים? מה ידוע לנו על נתינת הלוחות בארון מתוך, נגיד, ספר שמות? יש התייחסות לזה? בהחלט יש התייחסות לזה. איפה? שמות? עוד פרק? פרק כ"ה, מה יש כאן? שמות פרק כ"ה, שם נאמר ולארון תיתן את העדות אשר יתן אליך, נכון? כלומר העדות, דהיינו הלוחות, צריכים להינתן לאיזה ארון? לארון שהוא חלק מן המשכן. וזה גם נאמר בביצוע, איפה זה נאמר בביצוע? בסוף פרשת קודם, מה נאמר שם? פרק מ', פסוק כ', ויקח ויתן את העדות אל הארון, וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. כלומר, באופן העקרוני, מדובר בשתי המקומות הללו, אז זה שצריך לשים את הלוחות בארון. אבל אם שני הפסוקים מדברים על שימת הלוחות בארון, זה לכאורה מחייב אותי לומר שמדובר באותו ארון, כי אני לא יכול לשים לוחות בשתי ארונות שונים. אותם לוחות אני לא יכול לשים בשתי לוחות שונים. אותם לוחות אני לא יכול לשים בשתי ארונות שונים. אז אם יש, גם בשמות וגם בדברים, ציווי על שימת הלוחות בארון וגם ביצוע, אז כנראה שמדובר באותו ארון. כדי שכאן מתעוררת השאלה, האם באמת תיאור הארון כאן חופף את תיאור הארון שם? אנחנו נתחיל מרש"י, מה אומר רש"י על העניין הזה? רש"י אומר לא. נקרא את דברי רש"י, איפה? בפסוק? איזה? א'? א'. ראית ההיא לסוף הפעמים להתרצה וכו' וכו'. ולא זהו הארון. אגב, רש"י מעיר גם על מה שאנחנו אמרנו, ואמר לי, פסול לך, ואחר כך עשית ארון, ואני עשיתי ארון תחילה, שכשבוא והלוחות בידי אחד אתכם, זה מזכיר קצת את הוויכוח בין משה לבין בצלאל, האם קודם לעשות משכן, ואחרי זה ארון מכילים, או להפך. רש"י אגב לא מסביר, אז אם כך, אם ההיגיון של משה הוא היגיון נכון, למה שהם אמרו להפך? כנראה שהוא הניח שנבין את זה לבד. אבל מה שחשוב לנו זה ההמשך, ולא זהו הארון שעשה בצלאל. הנה, אבל אני רוצה לשים לב טוב להוכחות שלו, כי הן הוכחות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. שערי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכיפורים. כי ברידתו מן ההר ציווה להם ממלכת המשכן. ובצלאל עשה משכן תחילה, ואחר כך ארון וכלים. נמצא זה ארון אחר היה. עד כאן. מה ההוכחה של רש"י, שזה ארון אחר? מצד הזמן. כי הארון של בצלאל מתי נעשה? שערים נעשה יחד עם המשכן, והמשכן לא נתעסקו בו עד אחרי יום הכיפורים, כי ברדתו מן הארץ ציווה להם ללכת המשכן. בצלאל עשה משכן תחילה, ואחר כך ארון וכלים. נמצא זה ארון אחר היה. מישהו מוכן לנסח את ההוכחה בצורה פשוטה, מנין זה? אולי זה אותו ארון.
לא,
זה מה, פה מתי הוא נעשה? לפני העלייה, לפני שהוא עלה בכלל.
זה הרבה לפני יום כיפור.
ולפני יום כיפור, אז גם אם אני מוריד את יום כיפור מהדיון, כי על זה אין הוכחות בפשט המקרא, ואני מחפש פה הוכחות בפשט המקרא, אז נניח שאנחנו מורידים את יום כיפור כן או לא בפשט המקרא. אני מדבר רק על עניין של זמן יחסי. על פי התואר כאן, אהרון נעשה לפני שהוא עלה. זה בהנחה שאני מאמץ את הלשון של הביצוע, ואומר שהציווי הוא שונה, לכן הקדמתי את הדיון הקודם. לתרץ בצורה אחרת צריך לפרוך את כל הדיון הקודם, לכן הקדמתי אותו. אז אם כן, לפי התיאור כאן אהרון קדם לעלייה. ועוד לפי התואר שם הוא עלה וירד ועשו משכן ואחרי זה עשו. אז לא רק שאהרון היה מאוחר לעלייה, אלא גם הוא היה מאוחר למשכן, כי המשכן הוא זה שנעשה אחרי הרידה. קודם כל היה ציווי, ואחרי זה היה בניית המשכן ואחרי זה בניית אהרון. אז אם כן, זה לא אותו אהרון אומר עכשיו. אם זה לא אותו אהרון, אז אולי נגמור את פירושו של רש"י, וזהו שהיה יוצא עמהם למלחמה, ואותו שעשה בצלנו יצא למלחמה אלא במי עלי ונעצו עליו ונשבע. זה בעיה קשה מאוד עם מה שרש"י אומר כאן. זאת אומרת, רש"י מניח מציאות של שני אהרונים. אהרון אחד במשכן, ואהרון שני שיוצא למלחמה. לפני שאני בכלל מתעסק בשאלה הזאת בשביל מה שני אהרונות ומה משמעות וכו' וכו', אני אשאל שאלה פשוטה, שהיא כאילו מתבקשת מאליה, ומה היא? לאור מה שאמרנו עד עכשיו, מה שהקדמתי לפני רגע. אם זה ארון אחר, אז מה לא מסתדר? איפה שמו את הלוחות? תעזוב את הדברים, איפה היו הלוחות? פה כתוב שהוא שם את הלוחות בארון שהוא עשה. שם כתוב שהוא שם את הלוחות בארון שבצלאל עשה. איך אפשר להכניס אותם לוחות לשתי ארונות? מה תצטרך לומר? תצטרך לומר שרש"י, שלפי רש"י קודם כל שמו את הלוחות בארון של משה, ואחרי זה הוציאו אותם ושמו אותם בארון של בצלאל. זה לא כתוב בתורה. זאת הנחה ונתרד. מה? ישראל תמיס. רמז. פסוקים.
כן.
רמז שזה נכון או רמז זה לא נכון?
לא, ואין שם כאשר זמן ישן.
אני לא חושב שזה רמז שזה נכון.
כן, ככה
לפחות הרמב"ן. נראה מה שאמרנו מסביר עוד מעט נראה, אבל אם אתה מאמץ אותו, זה שאלה אחרת. אתה מציע שיהיו שם כאשר ציוון ישן, בפסוק ה', מה עומד?
הכוונה עד עשיית מצרד.
אם כבר אתה מדבר על המשפט הזה, אני הייתי לומד מזה הפוך. שאם כתוב, האבן והאבן מיד, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, ויהיו שם, פירושו של דבר, שם שמתי, ושם היו. היו, ושם נשארו. אני חושב שדווקא זה מרמז הפוך, אבל ודאי זה לא יכול להוכיח את הכיוון האחר. ואני מדגיש כבר עכשיו, ובזה אני מסיים בינתיים את הכיוון הזה, שהנקודה הזאת היא נקודה קריטית, שלפי רש"י צריכים לומר שהוא שם את הלוחות בארון שלו, והוציא אותם לצד הראש שבצלם, ופעולת העברה לא כתובה, זאת הבעיה. בעצם העובדה שכך היה לא מפריע לי. מה שמפריע לי, שבכל חומה שהתורה אומרת הוא שם לוחות בארון אחר, ובשום מקום היא לא אומרת איך זה יכול להיות. ואני צריך לבן לחשוב ולפרש ולתרץ שהוא הוציא מארון אחד והעביר לארון אחר. וזה לא נוח, זה מאוד לא נוח. טוב, בהקשר לזה כבר אמרתי, יש דיון ארוך של הרמב"ן כאן, אם כבר ראיתם אותו ראיתם, מי שלא ראה שיראה. יש גם דיון של אבן עזרא, ויש שני מאמרים ש... תנסו להתחיל לראות אותם, אני לא יודע אם תוכלו לקרוא את שניהם עד הפעם הבאה, אבל תרשמו לכם שיש אותם, תתחילו לקרוא אותם. הבעיה שאני לא זוכר את המורה במקום המדויק, אז אני אומר מה שאני זוכר, ואני מניח שחלק מכם יעזור לי. מאמר אחד, שהוא המאמר השני בעצם בעניין, נכתב על ידי הנשקה במגדים, ואני לא זוכר כעת את הגיליון המדויק, אבל דוד הנשקה במגדים כתב ממש קשור לארון השם, אולי מישהו כאן זוכר מה השם ומה הגיליון, או אחד משניהם. טוב, שם יש מאמר של הנשקי בנושא הזה, ויש גם מאמר בעלון שבועות עוד לפני כן, שאני זוכר את השם, אבל לא זוכר, ברגע זה נעלם ממני שמו של הכותב, וארון ברית השם הוא משה לא משהו מקרב המחנה, כמדומני זה שם המאמר. שמו של הכותב פשוט נעלם ממני, תנסו על סמך המפתח של הנושאים לאתר את המאמר הזה, מאמר חשוב לצורך הנושא הזה. אלה שתי המאמרים שאנחנו נתעסק בהם בין יתר הדברים. אפילו לקרוא אותם ולקרוא אותם.